בפרק הראשון דיברנו על המשנה המערבית והדמויות המרכזיות, המעבר לגישה יותר פרגמטית בתכנון, המתכנן כמתווך. ובפרק השני דיברנו על כל האזור של העולם שבעצם התכנון העירוני לא מצליח לגעת בו, אם בכלל, ועל הקנה מידה העצום של ההתפתחות של הסלאמס, ועל הכלים התכנונים המוגבלים בלעזור לאוכלוסיות הללו ולפתח סביבות שמספקות תנאי מחיה מכבדים. הפרק האחרון, הפרק הזה, זה פרק שאני רוצה כן לדבר קצת על המתח שבין ידע לפעולה בתכנון, זאת אומרת, יש לנו את כל התיאוריות והרעיונות והמודלים, לבין הפעולה התכנונית, איפה בעצם הפער הזה, אם יש פער בין ידע לפעולה, איפה הקושי, מה הביקורת, ובעצם מה התפקיד שלנו היום בתור מתכננים. גישת התכנון, כפי שאנחנו מבינים אותה, היא גישת תכנון שצמחה במערב, נהוגה במערב. נקודת המוצא שלה הייתה לפתח איזושהי מערכת שלא רק תספק מגורים, אלא גם תהיה איזשהו כלי להנדסה חברתית. הרעיון הוא שאם אתה חי בסביבה מסוימת, זה ישפיע על ההתנהגות שלך, גם בתור אזרח. אתה תעבוד, אתה תייצר, אתה תתרום לכלכלה של המדינה, והסביבה העירונית זה בעצם המרחב שבו כל הדברים הללו יכולים להתקיים בצורה מיטיבית, יעילה וכלכלית. אבל אחד הדברים שצריך להסביר זה שכל הזירה התכנונית מבוססת בעצם על החלטות של פקידים ואנשי מקצוע, מתכננים, כשההנחה היא שבעצם בתהליך התכנון לא קיימת פוליטיקה, שיש מזעור של היבטים פוליטיים. היום, ובטח משנות ה-90 ואילך, משנות ה-90 של המאה הקודמת, אנחנו מודעים לגמרי שגם החלטות של פקידים מונעים מאוד מסדר יום פוליטי, ובעצם התכנון עצמו הוא הרבה פעמים יישום של סדר יום פוליטי, לאומי, וגם מקומי עירוני. זאת אומרת, אי אפשר לנתק את הפוליטיקה, ההחלטה, האם להקים חומה, שכונה, וכן הלאה, היא תמיד החלטה פוליטית. אנחנו יכולים לראות את זה בכל זירה וזירה, בטח בישראל, הקמה של שכונות בנגב, בכל מיני ערים, כדי למסגר את ההתפשטות של הפזורה הבדואית. אנחנו רואים את זה בצפון עם הרעיונות עוד משנות ה-70 של יהוד הגליל וכן הלאה. תמיד יש איזשהו סדר יום לאומי שמשפיע על התכנון.
אבל זה משהו שהוא בלתי נמנע. בעצם זה שהבנו שתכנון תמיד מבטא או משרת ערכים מסוימים.
נכון, אבל הנטייה הרבה פעמים של אנשי המקצוע היא למזער את ההשפעה הפוליטית, ולא לדבר על הנושא הפוליטי, ולהציג את עצמם כאיזה שהם אנשים שמייצגים את ריבוי האינטרסים, ומכילים בעצם את הקונפליקטים של קבוצות שונות, אבל צריך תמיד לזכור שגם אם אתה מסתכל על כל הקבוצות, בסוף יש איזשהו סדר יום שאתה פועל בתוכו. אני אומרת את כל זה כדי להגיד שבעצם המתכנן עצמו, כשהוא יושב לשולחן, הוא בהחלט צריך להסתכל על טובת הציבור, והוא משתדל עד כמה שהוא יכול להסתכל על טובת הציבורים שבשמם הוא פועל, אבל בסוף, גם כשהוא מסתכל, הוא מסתכל דרך פריזמה מסוימת, דרך סדר יום ומדיניות מסוימת שבתוכה הוא פועל. גם אם הוא מסתכל על הציבורים השונים, הוא תמיד חייב בעצם לקבל בסוף את האישור של מינהל התכנון, שכפוף למשרד הפנים, שכפוף לאיזושהי מדיניות ממשלתית כזו או אחרת. אחד הדברים שנורא חשוב להבין, גם כן, כי זה קשור, המערכת התכנונית היא בעצם מערכת של חוקים. החוקים הללו לא כל כך עוסקים בתכנים, באיכויות של התכנון. מה שהם עוסקים, הם בעיקר מגדירים את הדרך שבה יקבעו התכנים הללו. הם הרבה פעמים עוסקים בעשה ואל תעשה בתוך התוכניות. אין לנו בעצם כלים שמבטיחים את האיכות התכנונית, שתהיה לך שכונה שמקדמת קיימות בהכרח, אוקיי? יש לך חוקים שמגדירים זכויות בנייה, יש לך חוקים שמגדירים היבטים מאוד פורמליסטיים בתוך התוכנית, ובעיקר את המותר ואת האסור בתוך הבנייה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, ובעצם קצת מרוקן את המערכת מההיבטים האיכותניים של התכנון. ואז מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מאיתנו, כאשר הוא יושב לשולחן וחושב, אז בעצם איכות התכנון היא נגזרת גם של הידע שלו, גם של המוטיבציה שלו, וגם של היכולת שלו לפעול בתוך המערכת. אז הרבה פעמים חוקרים ביקורתיים אומרים, אוקיי, בואו נקדם את האיכות התכנונית. אבל האיכות התכנונית היא לא בהכרח זאתי שמקבלת את הנקודות, למשל בזכייה של מכרז, או בקידום של שכונה כזו או אחרת. ולכן הנושא הזה זו אחת האנומליות הגדולות ביותר בתוך השדה התכנוני. לפה גם אנחנו יכולים לחבר את הנושא האתי, כי בעצם נגיד ברפואה או אפילו בעריכת דין יש קודים אתיים מסוימים. בתכנון אין לנו קוד אתי. ובעצם הנושא של האתיקה התכנונית, האם אני כן מקדם את השכונה הזאת למרות שאני יודע שהיא פוגעת באוכלוסיות אחרות וכן הלאה, אין לנו שום דרך לאכוף את זה. אין לנו שום דרך לאכוף שאיפות פרוגרסיביות או שאיפות מוסריות. וגם פה זה תלוי בהחלטה של כל מתכנן ומתכנן, והנושא הזה עוד יותר הופך את המקצוע הזה לפגיע וחשוף לגחמות פוליטיות. זאת נקודת המוצא לחלק גדול מהביקורות שנשמעות על עולם התכנון, מנקודת מבט מרקסיסטית ומנקודת מבט סטרוקטורליסטית מבנית, של חוקרים כמו מנואל קסטלס ודייוויד הרווי. אלה חוקרים שמגיעים דווקא מהעולם הגיאוגרפי והחברתי, והם בעצם אומרים, הקפיטליזם יוצר איזושהי אשליה, שבעצם הכל נעשה בצורה שמבקשת לקדם את העיר, את התהליכים שמתרחשים בה וכן הלאה, אבל בעצם העיר היא תמיד ייצוג מרחבי, פוליטי ותרבותי של המבנה הקפיטליסטי. והקפיטליזם זאת בעצם הפוליטיקה העכשווית. היא זאת שמניעה את התהליכים שלנו. היא זאת שמשפיעה האם להקים שכונה כזו או אחרת ואיפה להקים אותה. ההחלטות האלה כמובן יושבות בתוך איזושהי מדיניות ממשלתית, לאומית, פוליטית, שהרבה פעמים גם משפיעה לתוך הדבר הזה, אבל בסוף העולם המערבי, והיום כמובן גלובלית, כולנו מושפעים מהסדר יום הקפיטליסטי, כשהרעיון הוא לצבור הון ולפתח וצמיחה, ואלה הם נקודות המוצא בכלל בכל פיתוח עכשווי. בסוף כל שכונה תיבנה או לא תיבנה, אם אפשר יהיה למכור אותה, אם אפשר יהיה לשווק אותה, אם אפשר יהיה להרוויח ממנה. לא אם היא תעזור לאוכלוסייה של אנשים נזקקים. זאת לא נקודת המוצא. נקודת המוצא היא תמיד תהיה כלכלית. ובעצם המבקרים אומרים, למה זאת נקודת המוצא? איפה אנחנו יכולים בעצם לשנות? והם טוענים בצורה מאוד מדכאת, כמו דייוויד הרווי, שאי אפשר לשנות. שהתכנון העירוני הוא חלק ממערכת העל הפוליטית האידיאולוגית הזאת, שבעצם התפקיד שלה לא רק שהוא לא לשנות ולעזור לחלשים, אלא לשמר ולשעתק את המבנה החברתי כמו שהוא. אז אם דיברנו על הצפון והדרום הגלובלי, מנקודת המבטו של דייוויד הרווי, המערב בכלל לנו שום אינטרס לעזור לשינוי של היחסים הללו. וגם בתוך המדינה, אם אנחנו מסתכלים על קבוצות חברתיות, זה לא באמת שאנחנו רוצים לעזור לקבוצות חלשות כמו הבדואים, הפלסטינים, אנשים בחתך סוציו-אקונומי נמוך, להיות שווים כמו קבוצות האחרות. ממש לא. מנקודת המבט שלו, מערכת התכנון כל הזמן משמרת ומשעתקת את החוסר צדק והעיוותים החברתיים שמאפיינים אותו. זאת אומרת, החזק יקבל יותר והחלש ישרוד בכלים מסוימים. מבחינת הביקורתיים, התכנון זה כלי של שיעתוק. המנגנונים עוזרים להשקיט את המתחים והקונפליקטים בעיר. הקונפליקטים קיימים, אבל בזה שאנחנו מקיימים את התהליכים הללו והדיונים הללו ומייצרים שיתוף ציבור ומייצרים איזושהי דינמיקה שנותנת אשליה של יציבות ושל שליטה, אנחנו מרגיעים את המתחים בתוך העיר. הגישה הזאת היא כל כך מדכאת, כי היא בעצם לא מציעה חלופה. היא אומרת, מה שהיה הוא שיהיה, כל זמן שאנחנו בעצם נמצאים תחת המשטר הזה הקפיטליסטי, היא לא בעצם נותנת לנו מענה לשאלה, אוקיי, אז מה לעשות? איך אפשר לבנות את מערכת התכנון באופן כזה שהיא תהיה דמוקרטית, שוויונית, אפקטיבית יותר? הביקורת על הגישות הביקורתיות זה שהם באמת זנחו מאוד את החזון. שוב פעם אנחנו חוזרים לחזון, לאוטופיה, אנחנו מדברים על דיסציפלינה שבצורה הנוכחית שלה, אמרנו בהתחלה, קיימת בערך כ-100 שנים, פלוס מינוס, ובעצם מה אני אומרת לכם? אני אומרת לכם כרגע שהיא מתקשה מאוד לטפל בחלק מהבעיות שקיימות גם במערב וגם מחוץ למערב, שהיא לא מקדמת שוויון דמוקרטיה, שהיא מוטה אידיאולוגית ופוליטיקלית, אנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו לחשוב איך אפשר אחרת. גם פה יש כל מיני אסכולות, כאלה שאומרים שלא צריך, שאי אפשר לתקן, שצריך לסגור את מערכת התכנון. פרופסור יוברט לויונד למשל, טען שבעצם אפשר בלי תכנון, אי אפשר לתקן את המערכת הזאת, ויש כאלה שאומרים, היא צריכה לעבור רפורמה מבפנים.
זה נשמע שאת מתארת איזשהו משבר במומחיות ובמקום של המתכנן. כאיזשהו מומחה. השאלה שלי האם המשבר של המומחיות קשור במשבר של הדיסציפלינה, בעצם מכיוון שהייתה את הביקורת הזאת של הפוסט-מודרניזם על המודרנה, או בכלל הביקורת על המתכנן הכל יודע. אז יש משבר של הדיסציפלינה עצמה לייצר רעיונות חדשים, טיפולוגיות חדשות, או שהמשבר הוא בעצם משבר מומחיות מעצם זה שההחלטות הן בסופו של דבר פוליטיות, וזה צריך לשרת סדר יום פוליטי. אז לכן המתכנן איבד את מקומו כמומחה, כי לא נותנים לו בעצם לבטא את המומחיות שלו, המקצועית.
יש פה כמה משברים, אפילו לא שניים, אולי שלושה. קודם כל יש את המשבר, איך המנגנון הזה מקבל החלטות. מי מנחה את ההחלטות? ושוב פעם, הנושא של האתיקה פה הוא מאוד 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 חשוב, מכיוון שבעצם מה שנאכף זה חוקים, ולא השאיפות, לא האידיאלים. יש מבקרים וחוקרים שעוסקים הרבה בניתוח של המנגנון, למשל פרופסור נורית אלפסי, היא התעסקה בזה לא מעט, איך המנגנון הזה מייצר ומשעתק החלטות לא שוויוניות, לא דמוקרטיות וכן הלאה. יש משבר סביב הנושא של התכנים בעולם התכנון, שבעצם אין מספיק היום ידע חדש שאפילו מגיב למהפכה התעשייתית הרביעית. יש, אנחנו חיים בעידן של מהפכה התעשייתית הרביעית שכוללת דיגיטציה ובינה מלאכותית, שעומדים לשנות בצורה מאוד דרמטית את המרחב שלנו, משנים כבר היום בצורה דרמטית את חיי היומיום שלנו. כשאת מסתכלת על הזירה התכנונית, מה אנחנו עושים? עוד מאותו הדבר, זאת אומרת, עוד שיכונים, עוד מגורים, עוד סביבות ושכונות חדשות. מה לזה ולכל השינויים הללו שאנחנו מדברים עליהם? אנחנו יודעים שלמשל חלק גדול מהצורה שבה אנחנו נצרוך אפילו שירותי בריאות, הם יהיו בכלים דיגיטליים או בבינה מלאכותית. האם הפרויקטים החדשים מתייחסים לזה? לא. יש איזשהו ניתוק בין הטכנולוגיה, בין הקדמה, בין מה שהקדמה יכולה להציע לעולם התכנוני, לבין מה שהעולם התכנון מציע מבחינת, אני מדברת כרגע, אפילו פתרונות, כן? מבחינת רעיונית, מודלים חדשים, רעיונות חדשים, טיפולוגיות חדשות וכן הלאה. אז זה המשבר השני. המשבר השלישי זה בעצם משבר שכן, לדעתי, קשור לאיך שהמתכנן תופס את עצמו בתוך המערכת. אז אמרנו מנגנון, אמרנו פתרונות, ועכשיו אנחנו מדברים על הזהות של המתכנן. כשהמתכנן תופס את עצמו כל כך כחלש, וכל כך ללא כלים, וללא מעמד, וללא זהות, ורק כמתווך, אז ברור שהוא לא יכול להילחם במנגנון הבעייתי, ברור שהוא לא יכול להציע פתרונות חדשים, כי הוא לא מרגיש שבכלל יש לו לגיטימציה והוא צריך לעשות את זה, וכל מה שהוא יכול לעשות זה לתווך ולהתנהל בתוך הסדר הקיים. ושוב, אם אני חוזרת לפרק הראשון, מה קרה שם ברמה ההיסטורית? קרה שם משהו נורא דרמטי, הייתה מהפכה התעשייתית, קרו והתרחשו אנומליות, היו משברים גלובליים, כן? והיו שחקנים דומיננטיים שהציעו סדר יום חדש. אני חושבת שהדיסציפלינה נמצאת היום באיזשהו גריי זון, באיזה אזור אפור כזה, שהיא בעצם מנסה בכלים של העולם הישן של המאה ה-20, להתמודד עם אתגרים של המאה ה-21, בלי להשתמש בכלים שהמאה ה-21 בעצם בכלל מאפשרת לה ויכולה לספק לה. אז בעצם אני חושבת שכן הדיסציפלינה נמצאת באיזשהו משבר. יש הרבה מאוד מתכננים שמדברים על המוגבלות של הכלים היום, על האופן שבו אנחנו משתמשים בעצם במשהו של האתמול, כדי לנסות אפילו להסתכל, להבין, להתמודד עם האתגרים של המחר.
אורבנולוגיה. אבל רק כדי שנבין, זה לא שאת עכשיו שולחת את כל הסטודנטים לתכנון ללמוד AI ולעשות תכנון כזה, נכון? זה לא הכיוון שאליו את מכוונת.
לא, אבל אני כן חושבת שהשאלה שכל סטודנט וכל איש שמתעניין בתכנון צריך לשאול את עצמו, זה האם תכנון יכול להפוך את העולם למקום טוב יותר, אוקיי? אז קודם כל על השאלה הזאת אני אומרת כן. אני עדיין מאוד מאמינה בשדה התכנוני, ואני חושבת שתכנון יכול להפוך את העולם למקום טוב יותר. איך ובאיזה כלים? אז אני חושבת שכן הבינה המלאכותית, אני חושבת שכן כלים דיגיטליים יכולים לעזור לנו לחשוב איך אפשר להפוך את העולם למקום טוב יותר. אני אתן דוגמה הכי בנאלית ונמשיך משם, אבל למשל, שוב פעם, אם אנחנו חושבים על בריאות, עולם הבריאות עומד להשתנות בצורה די דרמטית עם הנושא של בינה מלאכותית ודיגיטציה. בעתיד יכול להיות שתיכנסי לאיזשהו חלל בתוך השכונה שלך, ורובוט יבצע בך איזושהי פרוצדורה רפואית, אפילו פולשנית. התכנון חייב להתייחס לזה, כי בעצם מה זה אומר? זה אומר ביזור של כל שירותי הרפואה. אוקיי? הנושא של עבודה ותעסוקה, שזה אחד הנושאים שאני עובדת עליהם הרבה מאוד שנים. בעקבות המהפכה התעשייתית, חלק גדול מהטכנולוגיות של הייצור, הן הופכות להיות מאוד נקיות וסביבתיות. זה אומר שבעצם חלק גדול מסביבות העבודה יהיו בתוך סביבת המגורים שלנו, אפילו אולי באותה יחידת מגורים שלנו. זה אומר שעולם התכנון חייב להגיב לזה, הוא חייב לייצר טיפולוגיית חיים ועבודה חדשים. הוא חייב לייצר בעצם רגולציה סביבתית חדשה שתאפשר את הסינכרון ואת השילוב הזה. אז בעצם עולם התכנון חייב להגיב למגמות הללו. הוא לא יכול להישאר עם התכנון של המאה ה-20. אז אלו רק כמה דוגמאות. אז תכנון יכול לעשות עולם טוב יותר? בהחלט. אבל הוא חייב להתעדכן, הוא חייב להבין מה קורה בזירות אחרות ולהגיב אליהם, כי בעצם עולם העבודה משתנה, עולם הבריאות משתנה, עולם החינוך משתנה, עולם התעסוקה משתנה, הכל משתנה, ובעצם אני מרגישה שבעולם, בדיסציפלינה שלי, גם כארכיטקטית וגם כמתכננת, אני לא רואה את הקפיצה הזאת. אנחנו רואים את הקפיצה ואת השינוי בהרבה מאוד דיסציפלינות, אבל לא בדיסציפלינה שלנו.
ההיקסמות מהכלים הדיגיטליים החדשים והבטחות התמונות במילת הקסם AI מבטיחים חדשנות ומהפכנות גם בתחומי התכנון והאדריכלות. אבל לא עליהם מתכוונת חתוקה כשהיא מדברת על הקפיצה שצריך לעשות ביחס לעתיד והשינויים שצפויים לנו. אותן תוכנות חדשות הן בסך הכל כלים שיכולים לייעל ואולי אפילו להרחיב את הדמיון, לשכלל את המחשבה ולסנחרן מידע רב. אבל בהיקסמות ובהישענות עליהם יש גם סכנה.
אני חושבת שאנחנו חייבים חזון רחב יותר, עדכני יותר, ולא לעשות רדוקציה לתכנון לעולם של כלים טכניים, כי בעצם גם זה אנחנו רואים פה איזשהו זרם שמתעקש על הכלים הדיגיטליים הטכנולוגיים, והופך את כל העולם לתכנון למשהו מאוד מאוד קטן וצר, שמבחינתי זה אסון לא פחות, זה בעצם שוב פעם לאבד את התמונה הכללית. אנחנו יכולים להשתמש בזה כמו שאני משתמשת בסקר, כמו שאני משתמשת בכלים אחרים, אבל כאמצעי לפתח חזון ומודל שמסתכל על הדברים בצורה רחבה יותר. אבל אני כן רוצה רגע לחזור לעולם האקדמי, כי זה כן מתחבר למה שאת אומרת. מה שאנחנו רואים שבעשורים האחרונים יש הרבה מאוד חוקרים שמייצרים כל מיני מסגרות רעיוניות, קונספטואליות מצד אחד של איך להסתכל על העיר ועל העולם, ואיך להשתמש בתכנון כדי לייצר עולם טוב יותר. מהצד השני אנחנו רואים באמת חוקרים מהכיוון הדיגיטלי שמפתחים כל מיני כלים מאוד מאוד טכניים של איך לתכנן טוב יותר בית, איך להשתמש בתכנון פרמטרי. יש כל מיני תוכנות שמלמדות ומשכללות את העשייה התכנונית. הדברים לא מסתנחרנים. בעצם יש לנו את הטכנוקרטים שעוסקים בעולם הדיגיטלי, יש לנו את האנשים שמציעים כל מיני מסגרות רעיוניות מופשטות, ובעצם
מוסריות כאלה יותר,
מוסריות, רחבות, שלא קשורות בעצם למקום ולמרחב, ובעצם הליבה של עולם התכנון שבעצם מחברת בין הממשי, הפיזי, לחברתי, ולקהילתי,
הכלכלי
והרעיוני, לא קיימת. בעצם, במקום להשתמש בכלים הדיגיטליים, ולהשתמש במסגרות הרעיוניות, ולגבש איזשהו סדר יום משותף, שיש לו ביטוי פיזי ממשי, שעונה על צרכים חברתיים וכלכליים וכן הלאה, זה לא קיים. ומספיק לצאת בעצם לאוניברסיטאות גם בישראל, ולראות שיש לנו הרבה חוקרים ביקורתיים שעוסקים בפוליטיקה של התכנון, ויש לנו הרבה חוקרים שמתעסקים בדברים מאוד ספציפיים בעולם התכנון, כמו אקולוגיה, או כמו כלכלה, אבל בעצם אנשים שמפתחים מודלים חדשים, אורבנים, שעושים אינטגרציה בין כל עולמות התוכן, זה לא קיים. בעצם אנחנו יודעים הרבה מאוד על הדרכים היום בהם ערים פועלות, על הבעיות, על האתגרים. אנחנו אפילו מפתחים כלים חדשים, אבל האתגר האמיתי ביחס לכל מה שאמרתי קודם, זה איך מתקדמים. מה אנחנו יכולים לעשות עם כל ההבנות הללו? לנסות להתמודד טוב יותר עם השאלה, מה עלינו לעשות? ובעצם שתי שאלות לדעתי, כל מתכנן חייב לשאול את עצמו. אחד, איך אנחנו יכולים להביא לשינוי פרוגרסיבי בעולם? ספוילר, התשובה היא לא באמצעות כלים דיגיטליים. השינוי הפרוגרסיביים בעולם, אני יכולה להשתמש בכלים דיגיטליים כאמצעי, אבל אני קודם כל צריכה להבין מה השינוי, ואיך אני יכולה להביא אותו, יכול להיות שאני אשתמש גם בדיגיטציה. והדבר השני, שהוא עוד יותר קשה לענות, זה איך ניתן לחולל את השינוי הזה, ואיך שינוי כזה עשוי להיראות. ושוב פעם, זה מגיע למקום הזה של מה אנחנו רוצים לעשות. להגיד שאנחנו רוצים להקים שכונה חדשה, זה לא שינוי, אוקיי? זה לא יפתור לנו לא את הבעיות והצמיחה הדמוגרפית. כשאני מסתכלת נגיד על תוכנית 2040, האסטרטגית של מדינת ישראל, אני לא רואה שמה שינוי. אני רואה עוד מאותו הדבר, ואני לא רואה איך הדבר הזה מאפשר לנו להתמודד עם האתגרים העתידיים. ולכן השאלות האלה הן שאלות קשות, הן שאלות מורכבות שלדעתי, היום לא נמצאות ב... מרכז הזירה.
את מדברת רק על האקדמיה, מה עם הפרקטיקה? זאת אומרת, למה את חושבת ששם לא צומחים רעיונות חדשים, טיפולוגיות?
אני כן חושבת שצריך להבין את ההבדל בין האקדמיה לפרקטיקה, ובאופן מסורתי את התפקידים שהיה לכל אחד מהם בעולם התכנון. האקדמיה באופן מסורתי היא זאת שיצרה רעיונות חדשים, מסגרות רעיוניות חדשות, מודלים חדשים, שהפרקטיקה הרבה פעמים אין לה את הזמן ואת השעות לחשוב מחדש על דברים, על מתודולוגיה. הפרקטיקה מובנית ומבוססת על תבניות פעולה קיימות. שעוברות דרך אגב פורמליזציה. למשל, כשאתה מייצר היום תוכנית אב לאיזושהי שכונה, יש לה מסגרת מסוימת, יש לה מבנה מסוים, כן? זה בעצם מתודולוגיה די סדורה וקבועה מראש. אין פה יצירתיות בחשיבה המתודולוגית. אז במובן הזה, כשאנחנו רוצים לחשוב על יצירתיות וחשיבה על אתגרים חדשים ועל היכולת להמציא דברים חדשים, קשה לי לראות את זה צומח מהפרקטיקה. אנחנו כן רואים פרקטיקה שהיא יותר יצירתית והיא כן יכולה להציע פתרונות נקודתיים, אבל זה מאוד מאוד קשה, כי את צריכה לחשוב שהפרקטיקה תמיד משרתת את הרשויות או את המזמין. המזמין הזה יש לו כוח, הוא מאיר למתכנן או לאדריכל שממנו הזמין את העבודה. כדי שהפרקטיקה באמת תצליח לחולל שינוי, את צריכה שתהיה פתיחות מאוד גבוהה רעיונית בצד של המתכנן בעולם של הפרקטיקה, ופתיחות מאוד גבוהה גם מהצד של המזמין שירצה את הדבר החדש והאקספרימנטלי. אני לא אומרת שזה לא קורה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. ולכן באופן מסורתי, כשאנחנו מסתכלים על שינויים משמעותיים, ופיתוח של כלים חדשים ורעיונות חדשים, זה בדרך כלל בא מהאקדמיה. לא בגלל שהאקדמיה היא הרבה יותר חכמה, היא פשוט לא תלויה. איש אקדמיה הוא איש שמקבל את המשכורת שלו באופן קבוע, בלי שום קשר למזמין כזה או אחר, ולכן הוא יכול לשוטט בעולם של הרעיונות, והוא יכול להביא כל מיני דברים. הביקורת שלי היום זה שהאקדמיה לא מספיק עושה את זה. ועוד יותר, שאין מספיק מתכננים בפרופיל היותר פיזי-חברתי, בתוך האקדמיה. ואני כן הייתי רוצה לצטט חוקרת בשם אתר קמבל מתוך ראיון שקיימתי איתה לפני 6-7 שנים, והשיחה איתה דיברנו על הכוח לשנות, כי בעצם השאלה בתכנון, האם אפשר לשנות? אני תמיד טוענת שכל סטודנט וכל מתכנן, כל קו שהוא עושה זה שינוי אדיר, כי כל קו יש לו משמעות, זה בסוף יהיה כביש, זה יהיה גדר, זה יהיה קיר, זאת תהיה שכונה, ולכן בדיון איתה ובשיחה איתה דיברתי איתה על הכוח לשנות, אני מאמינה מאוד בכוח של תכנון לשנות מציאות, ואני אקריא את הציטוט. היא בעצם, שאלתי אותה, האם את חושבת שבעולם התכנון ניתן בעצם לחולל שינוי? אז כך היא ענתה לי. תמיד טענתי שתכנון ממוקם בפוזיציה ממש מליבה בתוך הקהילה האינטלקטואלית. כיוון שאנחנו ניצבים תמיד בצומת שבין תיאוריה ופרקטיקה, ידע ופעולה. שוב, אני רק אגיד בסוגריים, אנחנו לא סוציולוגים, אנחנו לא רק חוקרים, אנחנו לא רק מסתכלים על הידע, על הזירה, אנחנו בסוף צריכים לתרגם את הידע הזה לפעולה. מה לעשות? איזה סוג של בנייה? איזה סוג של מרחב רוצים ליצור? ובעצם מה שהיא אומרת, אני חוזרת לציטוט, עלינו להבין את שני העולמות הללו. אנחנו לא דיסציפלינה מסורתית של מדעי החברה. ואני חושבת שהחדשנות בדיון האקדמי תמונה במפגש בין שני העולמות הללו. כך שאני חושבת שבסך הכל מדובר בזמנים מליבים, היא אומרת את זה על רקע כל האתגרים, זאת אומרת אפשר להסתכל על האתגרים באמת כאיזושהי אפוקליפסה שמתקרבת עלינו, מצד שני גם אפשר לחשוב על זה כאיזושהי תקופה מאוד מאוד מלהיבה של משמעות, שאנחנו יכולים לייצר כלים חדשים. אם האתגרים הללו לא היו כל כך קשים, זה לא היה מאתגר ולא היה שווה לעשות את זה. וכמתכנן, ואולי זה הדבר הכי חשוב מבחינתי במה שהיא אומרת, עליך להישאר בעל תקווה. אם אין לך תקווה, מאוד קשה לפעול. כן, תחליף מקצוע, בדיוק. למה אתה חייב להישאר עם תקווה? בגלל שתכנון מבוסס על ההנחה, כי אנחנו יכולים ליצור עולם טוב יותר מזה שאנו נמצאים בו כרגע. אחרת אין טעם בתכנון. כך שאין מה לעשות. אתה תמיד לוקח שני צעדים קדימה וצעד אחורה, אבל העולם התכנוני יש לו השפעה אדירה בשטח ועל החיים של אנשים.
עד כאן הסדרה הקצרה שלנו על מבוא לתכנון עירוני. סדרות נוספות שעוסקות במשבר התכנון, כמו סדרה של יוברט ליון, אפשר למצוא באתר שלנו, ואפשר גם למצוא סדרות נוספות בנושא של דיור בר השגה, תכנון בשכונות עוני, הדילמות של התחדשות עירונית, שיחות עם אדריכלים, ועוד ועוד. כל אלו באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד. האזנה נעימה.